Solidos osha shuoi Ovozo vadeti behyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט. אמש במוצאי שבת ספרנו חטא לעומר, מסכת בכורות, דף י"א. אתם מאזינים לרדיו כולכם, המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. קיץ בריא על כולנו, לעזרת השם ובישועתו, ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנו מקדישים לרפואתם השלימה ולבריאותם השלימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם רבי חיים זושה בן אסתר מרים, הילדה חנה בטסטר והתינוקת הלל בתהילה. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם ברפואה שלימה במהרה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת טהור ולא על טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. שיעור דפינו היומי הקודם ששודר כאן ברדיו קול חי היה בערב שביעי של פסח. יום חמישי ה' דחול המועד פסח תשע"ט, כ' בניסן תשע"ט, ואז למדנו את שלושת הדפים במסכת בכורות, דפים ח' ליום חמישי, ט' ליום שישי וי' שבת קודש איסרו חג פרשת אחרי מות. היום הזה בלומדנו את דף י' במסכת בכורות, ניצבים אנו 268 ימים לסיום השס כולו, במחזור י"ג, במפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי, מייסודו של המערם שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. פרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שכאמור היה בערב שביעי של פסח. בסיום השיעור שאלנו 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, איזה דג משריץ, איזה מטיל ביצים, ואיזה מין אף שמטיל ביצים מניק? והתשובה, דג תמה משריץ, דג תאור מטיל ביצים, ועטלף אף שמטיל ביצים מניק. שאלה שנייה, מי הם הדולפינין? והתשובה, בני הים, והיינו דגים שחציים צורת אדם וחציים צורת דגים. שאלה שלישית, עם אילו ג' מינים דיברה השכינה? והתשובה, דג, אדם ונחש. שאלה רביעית, מה מברכים על התותים? אומרים התוספות, הגדלים באילן מברכים עליהם בורא פרי העץ, אבל לא הגדלים בשדה. שאלה חמישית, לכמה זמן יולד הנחש ואיכן מצינו כנגדו באילנות? והתשובה, לזין שנים, וללשון אחת לא מצינו לו חבר באילנות, ללשון האחרת הכוונה למוכססים. שאלה שישית, מדוע כתוב ארורת מכל הבהמה ומכל חיית הארץ? הרי אם הבהמה נתקלל שזמן עיבורה רב משל חיה, מחיה ודאי שנתקלל. והתשובה, כדי לומר שכשם שנתקללה הבהמה מהחיה פי שבע, כך נתקלל הנחש מן הבהמה פי שבע. שאלה שביעית, מה הדין בבחור בהמה טהורה אם יצאו בית ראשי זכרים יחד ומדוע? והתשובה, לחכמים נותן אחד לכהן לפי שאי אפשר לצמצם, ולרבי יוסי הגליל לשניהם לכהן שאפשר לצמצם, ונלמד ששניהם קדושים מהמילה הזכרים. שאלה שמינית, מה הדין בבית זכרי חמור שיצאו כאחד ומדוע? והתשובה, גם בזה לחכמים רק אחד לכהן, ורבי יוסי למד מבחור בהמה טהורה ששניהם קדושים. שאלה תשיעית, בספק פטר חמור מדוע צריך להפריש והרי אינו נותן לכהן? והתשובה, משום שמשנתנו כרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה וצריך להפריש כדי להפקיעו מאיסור זה. שאלה עשירית, המקדש בפטר חמור לרבי יהודה היא מקודשת ומדוע? והתשובה, מקודשת, ומשום שאישה יודעת שאסור בענאה ופודה אותו בסה ומתקדשת בהפרש שביניהם. שאלה 11, מה נלמד מה כתוב באיסור גיזה ועבודה בבחור שורך צונך? והתשובה, לרבי שמעון למעט בחור אדם מאיסור ענאה, ולמעט פטר חמור מאיסור ענאה, ולרבי יהודה למעט אדם ולמעט בשותפות גוי. השאלה האחרונה, בבית חמוריות שלא ביקרו והשכים ומצא שילדו בית זכרים ונקבה, מה הדין? התשובה מפריש שניים, שמה שתיהן ילדו זכר תחילה, אבל נותן לכהן רק אחד. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות ל-12 השאלות ששאלנו לשינון סיכום וחזרה בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שביעי של פסח תשע"ט. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע כ"ג בניסן תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף י' א' במסכת בכורות. והיות ובשיעור דפינו היומי הקודם למדנו שלושה דפים כמעט, נחזור ונשנן את דף י' ולאחר מכן נלמד את דף י' א' דפינו היומי. תלמוד תורתנו, אם כן אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד ב', ארבע שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים זכר ונקבה מפריש תלה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה זכר ונקבה, אם ילדה אתון זכר ונקבה ולא ידוע אם הזכר יצא ראשון והוא בכור, או שמא הנקבה יצא ראשונה ואחריה הזכר, וכיוון שנקבה אינה חייבת בפדיון פטר חמור, אין עליו שום חיוב, מפריש בעל החמור מספק תלה אחד ופודה את הספק פטר חמור עליו, כי יש לחשוש שהזכר יצא ראשון, הוא אסור בהנעת שיבדנו ויפקיע ממנו את קדושת פטר חמור שיש עליו מספק, אבל אינו נותן את התלה לכהן אלא נוטלו לעצמו, כי כיוון שיש כאן ספק, אין הכהן יכול לתבוע ממנו את התלה שהופרש לפדיון, כי יאמר לו המוציא מחברו עליו להביא ראיה, והביא ראיה שהזכר יצא תחילה, וחל עליי חיוב לתת לך תלה לפדיון פטר חמור, וממילא רשאי בעל החמור לאכול את התלה. מבררת הגמרא, מדוע באופן שאין חובת נתינה לכהן יש חובת הפרשה? שואלת הגמרא, וכיוון דלעצמו הוא, כיוון שקבענו שבעל הפטר חמור נוטל את השה לעצמו, למה לי להפרושי? למה הוא צריך להפרישו? והרי אינו עתיד לתנו לכהן בפדיון פטר חמור. משיבה הגמרא, צריך להפריש את השה ולפדות בו את הספק פטר חמור, כדי להפקיע לאיסור המיני, כדי להפקיע מן הבכור את איסור ההנאה שיש עליו עד הפדיון, שאף שאינו אלא ספק פטר חמור, הרי הוא אסור בהנאה, כי ספיקה דאורייתא לחומרה. כאשר יש ספק בעניין דאורייתא, אנחנו מחמירים. מביאה הגמרא מחלוקת הנאים עם פטר חמור אסור בהנאה. אומרת הגמרא, על מה? כיוון דלא מפקה לאיסורה, מוכח שכל עוד לא הפקיע את קדושת הפטר חמור על ידי הפדיון בסה, החמור אסור בהנאה. מתניתן מני, כדעת מי נשנית משנתנו, כדעת רב יודאי, שאסר פטר חמור בהנאה עד שיבדה. ומביאה הגמרא ראיה שכך היא דעתו של רב יודא. דתניא, כך שנינו בברייתא, פטר חמור אסור בהנאה, ורבי שמעון מתיר. והתנא החולק בכל מקום על רבי שמעון זה רבי יהודה. מבררת הגמרא, מהו טעמו של רבי יהודה שאוסר בהנאה פטר חמור קודם פדיון? דנה הגמרא, מה איתה מדי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה שאמר שפטר חמור אסור בהנאה עד שיבדנו? אמר אולה, רבי יהודה הוכיח את הדין הזה מסברה. כאילו היה מותר בהנאה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שצריך פדיה ומותר קודם שנבדה? ובהכרח שחיוב הפדיון מורה שקודם הפדיון היה אסור בהנאה. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ולא, וכי לא מצינו דבר שחייב פדיון ומכל מקום הוא מותר בהנאה גם קודם שנבדה? והרי בחור אדם שצריך בדיה בנתינת חמישה סלעים לכהן, ומותר בהנאה גם קודם שנבדה, שהרי לא מצינו בתורה שמעשה ידיו אסורים עד שיפדה, הרי שחיוב הפדיון אינו מוכיח שקודם לכן הנבדה אסור בהנאה. אלא אומרת הגמרא, טעמו של רבי יהודה לאסור פטר חמור בהנאה זה מסברה אחרת, שאילו היה מותר בהנאה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שהקפידה עליו תורה לפדותו דווקא בסה, ומותר בהנאה קודם שיבדנו, וכיוון שהחמירה התורה שלא יבדנו אלא בסה, בהכרח שקודם הפדיון הוא אסור בהנאה. תמהה הגמרא על ההנחה הזו שהתורה הקפידה לפדות פטר חמור דווקא בסה. שואלת הגמרא, ומי וכי הקפידה התורה שפטר חמור ייפדה דווקא בסה? והרא בנחמיה בריידר רב יוסף פריקלי בשילקי בשוויו, פדה פטר חמור בנתינה לכהן הסבים שלוקים, כערך שוויו של החמור, הרי לנו שאין צריך לפדותו דווקא בסה. מדרצת הגמרא, בשוויו לא כאמרינן. לא הייתה הכוונה לומר שאין פטר חמור נבדה בדבר אחר, אפילו כשהוא שווה ערך לחמור, שהרי אין חמור מן ההקדש שנבדה בכל דבר ששווה כשוויו. כי הכאמרינן, אלא ההוכחה הייתה מזה שיש לפטר חמור פדיון בסה, אף שלא בשוויו, אף שאין ערך הסה כערכו של החמור. ואחי כאמרינן, וכך הייתה הכוונה לומר, וכי יש לך דבר שהקפידה עליו תורה להפקיע לאיסורי, שאם בא להפקיע את איסורו שלא בשוויו, יפדנו דווקא בסה, ומכל מקום הוא מותר בהנאה. ובהכרח שחיוב הפדיון בסה שלא בשוויו מורה, שקודם לכן היה אסור בהנאה. מקשה הגמרא, והרי מעשר שני שהקפידה עליו תורה שלא לפדותו אלא בכסף צורה, כסף שהוטבעה בו צורה, ותנן, מכל מקום שנינו במשנה במסכת קידושין דף נ"ב עמוד ב', לגבי המקדש אישה במעשר שני, רבי יהודה אומר, אם קידש בו במזיד, שהאיש והאישה ידעו שהוא מעשר שני, והתכוונו לחללו, קידש, חלו הקידושין, הרי שמעשר שני, אף שהקפידה התורה על פדיונו שיהיה בכסף צורה, ומותר בהנאה קודם שנפדש, הרי אישה מתקדשת בו. אם כן, גם פטר חמור שהקפידה תורה על פדיונו שיהיה דווקא בסה, אין להוכיח מזה שקודם שנפדה הוא אסור בהנאה, אז אם כן, מניין לרב יהודה, שפטר חמור אסור בהנאה עד שיבדנו. מתרץ את הגמרא, אין להוכיח מקידושי אישה במעשר שני, שמעשר שני מותר בהנאה קודם שנפדה, שהרי יש אופן שבפטר חמור נמי מקדשה, שאישה מתקדשת אפילו בפטר חמור בעת שהוא אסור בהנאה, הטעם שחלים הקידושים גם באיסורי הנאה אילו, זה כדי רבי אלעזר. ואמר רבי אלעזר לגבי המקדש אישה במעשר שני, שאין הקידושים נחשבים כקידושי טעות, כי אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה, כי אף שניתן ככסף קידושין, לא יתחלל הכסף מקדושתו ואסור לאוכלו מחוץ לירושלים. ועולה האישה ואוכלתו בירושלים. החנמי, גם כאן המקדש בפטר חמור קידושיו חלים, כי אישה יודעת בפטר חמור איסור הידבי שיש איסור הנאה בפטר החמור, ופרק עלי והיא פודה אותו בסה שלה, ומקדשה באח דוויני וויני, ומתקדשת בהפרש שיש בין שווי החמור שקיבלה לשווי הסה שלה, שהחמור שווה יותר מסה, ונמצא שהרוויחה מבעל החמור שווה כסף לקידושיה. אז כיוון שדחתה הגמרא את הראיה שמעשר שני מותר בהנאה, חזרה הסברה שנאמרה לאיל, שלא מצינו דבר שהקפידה התורה לפדותו בדבר מסוים, והוא מותר בהנאה קודם פדיונו. מכאן המקור לדברי רבי יהודה שפטר חמור אסור בהנאה עד שיפדה בסה, כיוון שראינו שהתורה הקפידה על פדיונו שיהיה בסה. עכשיו מבררת הגמרא את העמו של רבי שמעון שהתיר בהנאה פטר חמור קודם פדיון. אומרת הגמרא ורבי שמעון שאמר פטר חמור מותר בהנאה קודם פדיונו, מה הייתה עממת העמו להתיר? אמר אולי רבי שמעון הוכיח דין זה מסברה. אם נאמר שפטר חמור קודם פדיון אסור בהנאה, יש לי תמוע. וכי יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? וכי ייתכן שלא יחול שום דין על הדבר שבו פדו דבר האסור בהנאה? וכיוון שהכהן המקבל שה בפדיון פטר חמור יכול לאוכלו ואינו חייב להקריבו, בהכרח שקודם הפדיון לא היה לחמור איסור הנאה. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת ולא, וכי לא מצינו פדיון שלא חל עליו שום דין? והרי שביעית דפדיונה מותר והיא אסורה. מוכר פירות שביעית, אף שאת הפירות עצמם חייב לבער בתקופה ש... כלו לחיה מן השדה, דהיינו שהחיה לא מוצאת מסוג הפירות הללו בשדה, מכל מקום, פדיונם מותר, הרי שפדיון דבר האסור אינו גורם שום דין על החפץ הפודה. מתרצת הגמרא שביעית נמי גם פירות שביעית פדיונה אסור, חל איסור שביעית על הפדיון, כי מה שמצינו שמותר להשתמש במעות הפדיון, ואינם חייבים ביעור, היינו רק באופן שקודם הביעור כבר קנה בהם דבר אחר, והאיסור שחל עליהם בית הפדיון עבר אל אותו חפץ שנקנה בהם. שכן מצינו דאמר מר שאמר אחד החכמים במסכת שביעית פרק ח' משנה ז' לגבי פודי פירות שביעית, האחרון האחרון אסור. וכוונתו, שהקונה בפירות שביעית בשר, הבשר חייב בביור כמו פירות שביעית. חזר וקנה בבשר דגים, הותר הבשר ונתפס האיסור בדגים. חזר וקנה בדגים שמן, הותרו הדגים ונתפס האיסור בשמן, וחייב לבאר הפירות שמהם לעולם לא נפקע הקדושה. ומן השמן כי הוא האחרון, נמצא שלעולם האיסור חל על האחרון. וכיוון שגם פדיון פירות שביעית אסורים כפירות שביעית, נמצא שאין לנו שום פדיון שלא חל שום דין על החפץ שפדה בו. ואם כן, שוב מוכח שפטר חמור מותר בהנאה, שהרי על פדיונו לא חל שום דין, והכהן יכול לאוכלו בלי הקרבה. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת אם פטר חמור מותר בהנאה קודם שנפדה. והיא באה איתה אם תרצה המור טעם אחר, רבי יהודה ורבי שמעון באה יקרא כמפלגי. נחלקו בדרשת הפסוק דלהלן, דתניא שנינו בברייתא, נאמר אצל בחור בהמה טהורה. ספר דברים פרק תדבב פסוק יוטט לא תעבוד בבחור שורך, יש לדרוש ולומר כך, בבחור שורך אי אתה עובד, אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים, מותר לעבוד בבחור שהוא שלך ושל אחרים יחד, דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי, וממה שנאמר בהמשך הפסוק ולא תגוז בחור צונך, יש לדרוש כך, בחור צונך אי אתה גוזז, אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים, מותר לגזוז בחור שהוא שלך ושל אחרים יחד, דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי, אילו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, דרוש את הפסוק כך, לא תעבוד בבחור שורך, אבל אתה עובד בבחור אדם, לא תגוז בחור צונך, אבל אתה גוזז בחור חמור, כלומר, שבחור אדם ובחור חמור מותרים בהנאה. ונמצא שרב יהודה שדרש את הפסוק לדין אחר ולא למד ממנו להתיר בהנאה פטר חמור, הוא סובר שפטר חמור אסור בהנאה. מקשה הגמרא על אופן הדרשה של רב יהודה. בישלמה דרשת הפסוק מובנת לרבי שמעון, היינו דכתיב תרי קראי, לדבריו מובן למה נאמרו שני מיעוטים בפסוק הזה, אחד ללמד שבחור אדם מותר בהנאה, ואחד ללמד שפטר חמור מותר בהנאה. אלא לרבי יהודה, לפי רבי יהודה יהיה קשה, תראי קראי למהותי שלך ושל אחרים, למה לי? למה הוא צריך הכתוב לומר שני מיעוטים ששניהם מלמדים דבר אחד? שבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי אינו קדוש. וטוב, עוד מקשה הגמרא לרבי יהודה, כיוון שאינו דורש מקרא זקר רבי שמעון להתיר בחור אדם בהנאה. בחור אדם נע מיני מדי הסיר. נאמר שגם בחור אדם אסור בהנאה קודם שנבדה. מסקנת הגמרא היא שיש טעם אחר בנידון של איסור ההנאה בפטר חמור קודם שנבדה. אלא אומרת הגמרא דכולי עלמא, בין רבי יהודה ובין רבי שמעון לא נחלקו שהפסוק לא תעבוד בבחור שורך למיעוטי בחור אדם ודעתה. בא למעט בחור אדם שאינו אסור בהנאה כמו בחור בהמה טהורה. כי פליגי, ומה שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון זה בדרשת הכתוב לא תגוז בחור צונך. דרבי יהודה לטעמי, רבי יהודה הולך לשיטתו דאמר לאל בדף ב' עמוד א', בחור שיש לישראל בו שותפות עם עובד כוכבים, חייבת בבחורה. וכי יצטרך קרא, מה שהוצרח הכתוב ללמד בו, הוא למישרי להתירו בגזעה ועבודה, כי כיוון שיש על בעל הבכור חיוב לתת שוויו לכהן, הוצרח הכתוב ללמד שמכל מקום אין בו קדושה, האוסרתו בגזעה ועבודה. ורבי שמעון למד מפסוק זה להתיר פטר חמור בהנאה, משום שסבר שבחור שיש לישראל בו שותפות עם עובד כוכבים, פטורה מן הבכורה. ונמצא שלעניין היתר גזעה ועבודה, לא יצטרך קרא, אין צורך ללמוד מפסוק זה. כי יצטרך קרא, מה שהוצרח הכתוב למעט, זה לפטר חמור שאינו אסור בהנאה, כמו בחור באמה טהורה. מקשה עכשיו הגמרא על אופן הדרשה של רבי שמעון. בישלמה דרשת הפסוק מובנת לרבי יהודה שדרש צונך. למעט גזעה ועבודה בבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי. היינו דכתיב, ברור מה שכתוב, צונך בלשון נוכח. ולא נאמר צון, כדי ללמד, שרק צון שלך אסור בגזעה ועבודה. וגם לשון שורך מובן, שאף שאינו בא ללמד על שור אחר, לא נאמר בו שור, אלא שורך. ולמעט הוא אגב לשון צונך. אלא לרבי שמעון שלא דרש מפסוק זה למעט שור או צון אחר, אלא למעט בחורי אדם וחמור מאיסור הנאה. אם כן, שורך וצונך, למה לי? למה אמר הכתוב שורך וצונך בלשון נוכח, והרי היה ראוי לומר שור וצון? אומרת הגמרא קשי, אכן לשון הכתוב קשה לפי דרשת רבי שמעון. עכשיו מבארת הגמרא שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון היא רק על פטר חמור שלא נערף. אבל אחרי שנערף, ודאי הוא אסור בהנאה. אומרת הגמרא, אמר רבא ומודה רבי שמעון לאחר הריפה, כלומר, אף שקודם פדיון פטר חמור סובר רבי שמעון שהוא מותר בהנאה, מכל מקום אם לא פדאו אלא ערפו, מודה רבי שמעון שהוא אסור בהנאה. מה הייתה מה טעמו? גמר הוא לומד בגזירה שווה עריפה, עריפה מעגלה ערופה, שנאמר בפטר חמור ואם לא תפדה וערפתו, ונאמר בעגלה ערופה, וערפו שם את העגלה בנחל, כשם שעגלה ערופה לאחר שנערפה אסורה בהנאה, כך גם פטר חמור לאחר הריפה אסור בהנאה. אומרת הגמרא אמר רבא ויש גורסים אמר רבא מינה אמינה לי מאיכן המקור לכך שרבי שמעון מודה שפטר חמור אחר הריפה אסור בהנאה דתניא שנינו בברייתא האורלה וכלי הכרם ושור הנסכל ועגלה ערופה וציפורי מצורע ופטר חמור ובשר בחלב כולם מטמאים טומאת אוכלין כל איסורים אלו מקבלים טומאה אם נגעו בשרץ ומועילה טומאתם לטמא אוכלים אחרים הנוגעים בהם רבי שמעון אומר כולן כל איסורים אלו אין מטמאים טומאת אוכלין כי הם אסורים בהנאה ואינם נחשבים אוכל ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמטמא טומאת אוכלין אף שהוא אסור בהנאה. הועיל והייתה לו שעת הכושר. כיוון שלפני שהתבשלו הבשר עם החלב יחד, היה כל אחד מהם מותר באכילה בפני עצמו וחל בהם כבר שם אוכל. ואמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מה איתם עד רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שאמר שכל איסורים האלו אינם מקבלים טומאה? משום דכתיב לגבי טומאת אוכלין ששרץ מטמא. ספר ויקרא פרק י' פסוק למד מכל האוכל אשר יאכל ודרשו אוכל שאתה יכול להאכילו לאחרים, דהיינו לגויים, כלומר שהוא אסור באכילה רק לישראל, אבל אינו אסור בהנאה, קרוי אוכל, והרי הוא מקבל טומאה, אבל אוכל שי אתה יכול להאכילו לאחרים, כי הוא אסור בהנאה, והנותן לאחרים נהנה בכך שהם מחזיקים לו טובה, אינו קרוי אוכל, וכל שאינו נחשב אוכל, לא חלים עליו דיני טומאת אוכלין. נמצא, שלדעת רבי שמעון פטר חמור אסור בהנאה, שהרי אמר, שאין פטר חמור מקבל טומאה, וכיוון שמצינו שרבי שמעון דרש מהמילה צונך, שפטר חמור מותר בהנאה קודם שנבדה, בהכרח שהוא מודה שלאחר הריפה הוא אסור בהנאה. ולמרות שכבר נערף ויש בו טומאת נבילה, הנפקמינה תהיה לאופן שאין בו כשיעור ביצה לטומאת נבילה, כמובן לאל בדברי רשי. בקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, יחי, אם טעמו של רבי שמעון שאיסור הנאה אינו מטמא טומאת אוכלין, זה משום שדבר האסור בהנאה אינו נחשב אוכל, כי אינו יכול לא לאוכלו בעצמו ולא להאכילו לאחרים? אם כן לגבי בשר בחלב, מה העירייה מדוע נקט רבי שמעון שמקבל טומאה משום דאייתה לשעת הכושר? תיפוק לי, הרי לדעת רבי שמעון גם בלי הטעם הזה יש לומר שמקבל טומאה משום דאוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא. ומביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר שרבי שמעון מתיר בהנאה בשר בחלב. דתניא כך שנינו בברייתא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, בשר בחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה. כי יש ללמוד בשר בחלב בגזירה שווה מטריפה. שנאמר באיסור בשר בחלב, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ולהלן הוא אומר לגבי איסור טריפה, ואנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תוכלו, לכלף תשליחון אותו. מה להלן הפסוק האמור לגבי איסור טריפה אסור באכילה ומותר בענה? שהרי נאמר בסוף הפסוק, לכלף תשליחון אותו, אף כאן באיסור בשר בחלב אסור באכילה ומותר בענה. אם כן קשה, למה הוא צריך רבי שמעון לומר שבשר בחלב מקבל תומה משום שהייתה לו שעת הכושר? והרי לדעת רבי שמעון בשר בחלב נחשב אוכל כי אינו אסור בענה. מתרץ את הגמרא חדה ועוד כאמר, אמנם טעם זה נכון להחשיב בשר בחלב כאוכל, ורבי שמעון בא להוסיף עוד טעם. ואילו הם הטעמים, חדה, טעם אחד שבשר בחלב נחשב כאוכל זה משום, זה אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא, שהרי הוא מותר בענה ויכול להכילו לגוי. ועוד טעם נוסף אמר רבי שמעון להחשיבו כאוכל, כלדידי נמי לבעל הבשר בחלב עצמו, הרי הייתה לו שעת הכושר, שהרי יכול היה לאכול את הבשר ואת החלב כל אחד בפני עצמו, קודם שהתבשלו יחד. מסיים את הגמרא את הראיה שלדעת רבי שמעון פטר חמור אחר הריפה אסור בענה, והיא מיטה אם נאמר דלאחר הריפה שרי רבי שמעון, רבי שמעון מתיר פטר חמור בענה, גם אחר הריפתו, אם כן ליטני היה ראוי לשנות, ומודה רבי שמעון לחכמים בפטר חמור ובשר בחלב, שמתמים תומת אוכלים, שהרי בשני איסורים אלו, הם מותרים בענה ויכול להכילם לאחרים, ואינם בכלל שאר איסורי הנאה שנמנו ברישה שעליהם אמר רבי שמעון, שאינם מתמים תומת אוכלים, אלא בהכרח, שאחר הריפה הוא אסור בענה, ולכן לדעת רבי שמעון, אין בפטר חמור תומת אוכלין, כי אינו נחשב אוכל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו, שלדעת רבי שמעון פטר חמור אחר הריפה אסור בענה. כי ייתכן שרבי שמעון סובר שגם אחר הריפה הוא מותר בענה. ואומנם ידי חשיב עלי, אם חשב עליו לאכילה, אחי נמי. אכן רבי שמעון יודע לחכמי בברייתא שמתמת תומת אוכלין, כיוון שלדעתו הוא מותר בענה, ואם חשב לאוכלו נחשב אוכל. אבל אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא מדובר באופן דלא חשיב עלי, שלא חשב עליו לאכילה, ולכן אמר רבי שמעון שאינו מטמא טומאת אוכלין, כי כשאינו חושב לאוכלו, אינו נחשב אוכל ואינו מקבל טומאת אוכלין. בררת הגמרא את טעמם של חכמים החולקים על רבי שמעון, שואלת הגמרא וטעם המים מטעמי רבנן, אם מדובר באופן שלא חישב לאוכלו, מהו טעמם של חכמים בברייתא שאמרו שחל עליו טומאת אוכלין והרי אינו אוכל? אמרו הרבנן כמי דרב ששת, אמרו חכמים את הטעם לכך לפני רב ששת, הועיל ואיסורו חישובו. האיסור שאסרה תורה לישראל לאכול בהמה טמאה מחשיבתו כאוכל, שכיוון שאסרתו תורה באכילה, מוכח שהוא ראוי לאכילה לגויים ולכן הוא מקבל טומאת אוכלין. מקשה הגמרא על הסברה של איסורו חישובו, ולרבנן מי אמרינן וכי חכמים סוברים להחשיב אוכל משום הסברה של הועיל ואיסורו חישובו? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת טהרות פרק א' משנה א', 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור. 13 תנאים מיוחדים אמרו בנבלת עוף טהור כדי שתהיה ראויה לקבל טומאת אוכלין. וזו, התנאי דלהלן היא אחת מהן, צריכה מחשבה. יש לו לקבוע שרוצה להאכילה לגוי כדי להחשיבה אוכל, משום שלא רגילים לאכול נבלת עוף, אינה מקבלת טומאת אוכלין משרת שנגע בה. אלא אם כן חישב עליה להאכילה. ואינה צריכה הכשר, אין צריך שיבואו עליה מים כמו בשאר אוכלין שאינם ראויים לקבל טומאה רק לאחר שיבואו עליהם מים. כי כיוון שהיא עצמה סופה לטמא טומאה חמורה בבית הבליעה, הרי אם מטמאה טומאה קלה, אף שלא הוכשרה במים. ומבארת הגמרא את הראיה מן המשנה הזו שאינה סוברת את הסברה שאיסורו חישובו להיחשב כאוכל. והיא, ואם נאמר שאיסור נחשב אוכל מפני הסברה שאיסורו חישובו, אם כן בנבילת עוף טהור, למה לי מחשבה לקבוע שרוצה להאכילה כדי שיחולו עליה דיני טומאת אוכלין, והרי היא נחשבת אוכל משום איסור נבילה שיש בה? תרץ את הגמרא המאני משנה זו במסכת טהרות כדעת מי היא נשנית? כדעת רבי שמעון היא שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו, ולכן אמר שאפילו איסור שניתן להכילו לאחרים, כל עוד לא חישב לאוכלו, אינו מקבל טומאה. הגמרא מביאה עוד ראיה שאין להחשיב איסור כאוכל משום הסברה של הועיל ואיסורו חישובו. תשמע בו ושמע ראיה ממשנה שאין האיסור מחשיבו כאוכל, כך שנינו במשנה במסכת אוקצין פרק ג' משנה ג' בפירוט הדברים הטעונים מחשבה, כדי להחשיבם אוכל. נבלת בהמה טמאה בכל מקום, בין בשווקים ובין בכפרים, ונבלת עוף טהור והחלב שומן של נבלת בהמה טהורה, רק שהם בכפרים צריכים מחשבה. בנבלת בהמה טמאה הטעם, כיוון שבשום מקום אין רגילים לאכול נבלה של בהמה טמאה כי היא מאוסה. ובנבלת עוף טהור וחלב הטעם, כיוון שבכפרים אנשים עניים ואינם רגילים לאכול עופות ושומנים, ולכן אינם נחשבים אוכל עד שיחשוב עליהם לאכילם לגוי, ואינם צריכים הכשר כיוון שסופם לטמא טומאה חמורה. והיא אמרת איסורו חישובו, למה לי לחשיבם אוכל על ידי מחשבה, והרי על כל איסורים אלו אמרה תורה שאסורים באכילה? תרץ את הגמרא המאני משנה זו במסכת אוקצין כדעת מי נשנית, כדעת רבי שמעון שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו, ולכן אפילו נבלת בהמה טמאה ונבלת עוף טהור, כל עוד לא חישב לאוכלם, אינן מקבלות טומאה. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה שאין האיסור מחשיבו כאוכל, ממה ששנינו בהמשך המשנה במסכת אוקצין, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בכפרים ובין השווקים, אינה צריכה מחשבה משום שהיא עומדת לאכילה לגויים, ונבלת עוף הטהור והחילף של בהמה טהורה שנשחטה, כשהם בשווקים שיש שם עשירים האוכלים עופות ושומן, אינם צריכים מחשבה משום ששם הם עומדים לאכילה ולא הכשר. לא צריכים שיהיו מוכשרים לקבל טומאה על ידי המשקים, נבלת בהמה ועוף משום שמטמאים טומאה חמורה, וחלף בהמה טהורה שנשחטה אף שאינו מטמא טומאה חמורה, אינו צריך הכשר משום שכבר הוכשר בדם שחיטת הבהמה, שהדם של השחיטה מכשיר את כל הבהמה לקבל טומאה. מדייקת הגמרא שדווקא אילו אינם צריכים מחשבה, אבל בהמה טמאה, בעיה מחשבה. צריך שיחשוב לאוכלה כדי שתחשב אוכל הראוי לקבל טומאה, ואין אומרים שאיסורו מחשיבו. אומרת הגמרא וכי תימא, אם תרצה לומר המני גם על הקושייה הזאת תענה ותאמר שמשנה זו במסכת אוקצין נשנית כדעת רבי שמעוני, שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו ולכן סבר שבהמה טמאה צריכה מחשבה, אין לומר כן. המדי סיפה, שהרי כיוון שהסיפה של המשנה רבי שמעון אבי, נאמרה על ידי רבי שמעון בהכרח שהרישה של המשנה, לאו רבי שמעון, לא נאמרה על ידי רבי שמעון, דקטני כך שנינו בסיפה של המשנה הזו. רבי שמעון אומר אף הנבילות של הגמל והארנבת והשפן והחזיר, יש בהם טומאת אוכלין ואינן צריכות לא מחשבה ולא הכשר, אף שהן טמאות. ואמר רבי שמעון בברייתא, מה טעם? מהו הטעם שאינם צריכים מחשבה, והרי הם מינים טמאים שאינם נחשבים אוכל? הואיל ויש בהם קצת סימני טהרה, כי חלקם מעלי גירה ולא מפריסים פרסה, וחלקם מפריסי פרסה ולא מעלים גירה. ומצד סימן הטהרה שיש להם נחשבים כנבלת בהמה טהורה, שאינה צריכה מחשבה להיחשב אוכל לקבל טומאה. וכיוון שהרי שאינה כדעת רבי שמעון, חוזרת הקושייה, למה בהמה טמאה צריך שיחשוב לאוכלו כדי שיחשב אוכל הראוי לקבל טומאה, והרי לדעת חכמים איסורו מחשיבו כאוכל. לכן חוזרת הגמרא ממה שפרשה עד כאן בטעם חכמים שאמרו שפטר חמור מטמא טומאת אוכלין אף בשלו חישב לאוכלו, מהטעם שאיסורו חישובו מחשיבו כאוכל. אלא אומרת הגמרא, אמר רבא דכולי עלמא, בין לפי רבי שמעון ובין לפי חכמים לא אמרינן שדבר אסור מקבל טומאה כי איסורו חישובו. ומה שאמרו שפטר חמור יש בו טומאת אוכלין אף שלא חישב לאוכלו, והיא דערפי מערף, אם מדובר באופן שכבר נערף, הכי נמי באמת אפילו חכמים לא היו מתאמים אותו בטומאת אוכלין כיוון שלא נשחט ולא העמידו לאכילה, אלא אחה במאי עסקינן. מחלוקת רבי שמעון וחכמים במה היא עוסקת, כגון ששחטו את הפטר חמור להתלמד בו הלכות שחיטה ולא לשם אכילה. ואילו שחטו ישראל לשם אכילה, היה מועיל להחשיבו לאוכל לדברי הכל, אבל כיוון ששחיטה זו לא הייתה שחיטה גמורה, אלא רק לצורך לימוד הלכות שחיטה, לכן החלקו בה רבי שמעון וחכמים. רבי שמעון סובר ששחיטה להתלמד אינה שחיטה גמורה מועילה להחשיבו אוכל, ולכן אינו מטמא טומאת אוכלין, וחכמים סוברים שדי במעשה שחיטה זו להחשיבו אוכל הראוי לקבל טומאת אוכלין. והגמרא מביאה מחלוקת בשחט להתלמד ובפלוקתא דנימוס ורבי אליעזר. מחלוקתם תלויה במחלוקת של נימוס ורבי אליעזר שנחלקו לגבי הכשר שחיטה של מין טמא. דתניא כך שנינו בברייתא. אמר רבי יוסי סחלי נימוס אחיו של רבי יהושע אגרסי. ובמסכת העירובין דף כ"א עמוד ב' מבואר שהוא היה משרתו של התנא רבי עקיבא. והוא נקרא גרסי על שם המקום שממנו בא ועל שם מלאכתו שהיה טוחן גריסים. אם כן אומר רבי יוסי, סחלי נימוס אחיו של רבי יוסי אגרסי שהשוחט את העורב שהוא עוף טמא כדי להתלמד בו אם נפל דמו על האוכל. דמו מכשיר את האוכל לקבל טומאה, כי דם הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את האוכל לקבל טומאה. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. והגמרא מבארת במה נחלקו תנא קמא ורבי אליעזר. שואלת הגמרא, דברי רבי אליעזר היינו תנא קמא, הם בדיוק דברי תנא קמא, במה הם נחלקו? אומרת הגמרא, אלא לאו אלא ודאי סברת איסורו חישובו איכא בעיניו. המחלוקת ביניהם היא, אם איסורו חישובו בצירוף שחיטה להתלמד, מועיל להחשיב את הנשחט לאוכל. תנא קמא סבר שרק שחיטה גמורה של ישראל מחשיבה את הבשר כאוכל, אבל שחיטה להתלמד אינה חשובה ואינה עושה את הבשר אוכל. וכן איסורו חישובו לבד אינו מועיל כדי להחשיבו אוכל, ולפיכך זה ששחט את העורב רק להתלמד ולא לשם אכילה, דמו מכשיר לאלמה, דמו מכשיר רק אם נפל על אוכל אחר. אבל לגוף איבה היא מחשבה, אבל כדי להחשיב את גוף העורב כאוכל הראוי לקבל טומאה, צריך שיחשוב לאוכלו. וממילא אין אדם מכשירו, שהרי אינו נחשב כאוכל כלל. ואת הרבי אליעזר למאמר, ובא רבי אליעזר לחלוק על תנא קמא ולומר, דם שחיטה לעולם מכשיר, גם אם אינו אלא להתלמד הוא מכשיר, ואפילו לגוף אינם היא לא באה עם מחשבה. ואפילו כדי להחשיב את גוף העורב עצמו כאוכל הראוי לקבל טומאה, אין צריך מחשבה לאוכלו. כיוון שאף שחיטה להתלמד מחשיבתו לאוכל בצירוף איסורו מחשיבו. ובנידון הזה שנחלקו רבי אליעזר ותנא קמא, האם שחיטה כדי להתלמד מחשיבה את הנשחט לאוכל, או שעדיין צריך מחשבה ליעדו להיות אוכל, בוא נחלקו רבי שמעון וחכמים לגבי פטר חמור ששחטו להתלמד. רבי שמעון סבר שכיוון שלא עשה בו שחיטה גמורה אינו מטמא טומאת אוכלין, וחכמים סוברים שדי בשחיטה זו להחשיבו אוכל הראוי לקבל טומאת אוכלין. אבל דוחה זאת הגמרא ושואלת ממאי, מניין שטעמו של רבי אליעזר להחשיב את העורב כאוכל זה משום השחיטה להתלמד שנעשתה בו? דילמה טעמא דרבי אליעזר הטעם, שם הטעמו של רבי אליעזר שם בשוחט את העורב זה משום דשייני שונה דין העורב, הועיל ויש בו קצת סימני טהרה. דהיינו שלעורב יש שני סימני טהרה, כורכבנו נקלף ביד ויש לו אצבע יתירה, אבל הוא דורס ואין לו זפק, כפי שלמדנו במסכת חולין דף נ"ט עמוד א', ולכן נחשב אוכל ומקבל טומאה גם בלא מחשבה לאוכלה. אבל לגבי פטר חמור שאין לו כלל סימני טהרה, שמו מודה רבי אליעזר שאין שחיטה להתלמד, מועלת להחשיבו אוכל, ובהכרח שהטעם שאמרו חכמים שפטר חמור מקבל טומאה אינו משום ששחטו להתלמד, אלא הוא משום שמדובר שחשב בפירוש לאוכלו. ואילו רבי שמעון סבר שאף אם חשב בפירוש לאוכלו אינו מקבל טומאה, כי הוא אסור בענה לאחר הריפה. ומבארת הגמרא את הדחייה, ומינה לן מייחן לנו דסימני טהרה מלטאי, מייחן לנו שאם יש לו חלק מסימני טהרה, אף שאינו מותר באכילה, נחשב כאוכל ומקבל טומאת אוכלין. דקתני עלה דהי, שכך שנינו בברית המובט להל בדף י' עמוד א', לבאר את דברי רבי שמעון במשנה שאמר שנבילת שפן וחזיר אינם צריכים מחשבה לאכילה. אמר רבי שמעון, מה טעם? מהו הטעם שמינים אלו אינם צריכים מחשבה, והרי הם מינים טמאים שאינם נחשבים אוכל? אלא הועיל ויש בהן קצת סימני טהרה, כי חלקם מעלי גירה ולא מפריסים פרסה, וחלקם מפריסי פרסה ולא מעלים גירה. לפיכך נחשבים כנבלת בהמה טהורה שאינה צריכה מחשבה להיחשב אוכל לקבל טומאה. אם כן, יש לומר שגם טעמו של רבי אליעזר הוא משום שיש לה עורב מקצת סימני טהרה ולא משום השחיטה. אומרת הגמרא, וכי תימא, ואם תרצה לומר שיש לדחות ולומר אם טעמו של רבי אליעזר שנבלת עורב אינה צריכה מחשבה זה משום שיש בעורב קצת סימני טהרה, אם כן מה איריה, מדוע נקטה הברייתא דווקא שמדובר באופן ששחטו להתלמד? והרי אפילו אם שחטו להתעסק שרצה לחתוך דבר אחר וחתך את העורב בטעות ולא התכוון כלל למעשה שחיטה, נמי, גם לא יהיה צריך מחשבה, שהרי הוא כאוף טהור מפני מקצת סימני טהרה שבו. שיבה הגמרא, אין הכי נמי, אכן מצד דברי רבי אליעזר לא הייתה הברייתא נוקטת שחיטה להתלמד, אלא שחיטת מתעסק, מה שנקטה כן הוא משום נימוס, כדי להשמיענו שלדעת נימוס אפילו שחיטה להתלמד אינה מועילה להחשיב את העורב כאוכל, אף שהיא שחיטה מעולה משחיטת המתעסק. הגמרא חוזרת לדברי האומר שמודה רבי שמעון שפטר חמור לאחר הריפה אסור בענה. אי טבעי מקשה אביי לרבה. יש כאלו שגורסים רבה שאמר שלדעת רבי שמעון פטר חמור לאחר הריפה אסור בענה, ממה ששנינו בברייתא לא רצה בעל החמור לפדותו את הפטר חמור שבידו, עורפו בקופיץ, בסכין גדול מאחוריו, מאחורי הצוואר, שכן עריפה נעשית מול עורפו. וקוברו ואסור בענה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון מתיר, משמע, שרבי שמעון מתיר את הפטר חמור גם לאחר העריפה. מתרצת הגמרא, הימה, אמור כך בברייתא, ומחיים אסור הפטר חמור בענה, ורבי שמעון מתיר, דהיינו שהסיפה אינה עוסקת באיסור הנאה לאחר העריפה, אלא מחיים. אבל לאחר העריפה, גם לדעת רבי שמעון הוא אסור בענה. שואלת הגמרא, והמידי סיפה מחיימה, ואיברי כיוון שהסיפה של הברייתא עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישה של הברייתא עליו מחיים אינה עוסקת באיסורו מחיים. לקטני סיפה, כך שנינו בסיפה, לא ימיתנו את הפטר חמור לא בקנה ולא במגל ולא בקרדום ולא במגירה, שזה מסור שיש לו שיניים, לא יכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו בשביל שימות ברעב, אלא מצוותו לעורפו בקופיץ דווקא. ואסור הפטר חמור בגיזה ועבודה, אלו הם דברי רבי יהודה, ורבי שמעון מתיר בגיזה ועבודה, כי לדעתו פטר חמור אינו נאסר מחיים. וכיוון שהסיפה עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישה עוסקת באיסורו לאחר עריפה, ומוכח שרבי שמעון מתיר גם אחר עריפה. משיבה הגמרא, באמת בין הרישה ובין הסיפה של הברייתא עוסקות באיסור פטר חמור מחיים, אלא שהרישה עוסקת בהנאת דמיו, שאם הזכיר את הפטר חמור לאחר, דמיו אסורים למזכיר, ואילו הסיפה עוסקת בהנאת גופו, דהיינו שאסור ליהנות מעצם גופו, כגון בגיזתו, ולעבוד בו. עכשיו הגמרא תבאר מדוע צריכה הברייתא להשמיענו איסור הנאה הן בדמיו והן בגופו. אומרת הגמרא, וצריכה והוא צריכה הברייתא להשמיענו שנחלקו בין באיסור הנאת גופו ובין באיסור הנאת דמיו. דהי תנא, כאילו שנינו רק תרישה עוסקת באיסור הנאת דמיו, היה מקום לומר שרק בהוא קשרי, רק בדבר זה דהיינו הנאת דמה ותירה רבי שמעון מחיים. אבל בהנאת גופו אימה אולי נאמר שמודה לי רבי שמעון לרבי יהודה שאסור ליהנות מפטר חמור מחיים. והיא תנא, ואילו שנינו רק את הסיפה העוסקת באיסור הנאת גופו, היה מקום לומר שרק בהיא, רק בהנאת גופו לבדו כעשה רבי יהודה. אבל בענת דמה ואימא אולי נאמר שמודה רבי יהודה לרבי שמעון שאין איסור הנאה על פטר חמור מחיים. לכן צריכה וצריכה ברייתא להשמיענו את מחלוקתם בשני האיסורים הללו. אומרת הגמרא וכן אמר גם רב נחמן שכך אמר רבא בר רבוע מודה רבי שמעון בפטר חמור לאחר הריפה שהוא אסור בהנאה. ואמר רב נחמן מינה אמינא למיכן למדתי את הדבר הזה שרבי שמעון אוסר בהנאה פטר חמור לאחר הריפה. דתניא כך שנינו בברייתא על האמור בפטר חמור ספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג ואם לא תפדה וערפתו. נאמר כאן לשון עריפה ונאמר להלן לגבי עגלה ערופה לשון עריפה. נאמר בספר דברים פרק חפה לפסוק ד' וערפו שם את העגלה בנחל. מה להלן כשם ששם לגבי עגלה ערופה אסור בענה אחר עריפה, אף כאן לגבי פטר חמור אסור בענה אחר עריפה. ודן רב נחמן מני לדעת מי נאמרה הברייתא הזו, הילה אם האם לומר שנאמרה לדעת רב יהודה, הרי אי אפשר לומר כן שהרי לדעתו מחיים מייסר אסור, פטר חמור אסור בענה גם מחיים. ואילו בברית הזו מבואר שהכתוב הוא צריך להשמיענו שהוא אסור לאחר עריפה, משמע שקודם לכן היה מותר. אלא לו אלא ודאי ברית הזו כדעת רבי שמעוני. וכיוון ששנינו בה שלאחר עריפה אסור בהנאה, הרי שרבי שמעון מודה בפטר חמור לאחר עריפה שהוא אסור בהנאה. דוחה הגמרא את הוכחת רב נחמן, אמר לרב ששת לרב נחמן, ספרה חבריך, רב ספרה שהוא חברך תרגומה, בייר את הברית הזו באופן אחר ואמר לעולם באמת ברית הזו רב יהודה. שהוא סובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים. ואיצטריך, ומכל מקום הוא צריכה הברייתא לדרוש מהכתוב שגם לאחר עריפה הוא אסור בהנאה. כאילולי שעשרו הכתוב, סל כדאי תחמינה היה עולה לדעתך לומר, שאף שפטר חמור אסור בהנאה כבר מחיים, אבל עריפה במקום פדיעה עומדת, ויש להשוותם ולומר מה פדיעה מטרת, כשם שהפדיעה מטירה את הפטר חמור מאיסור הנאה, אף עריפה מטרת אותו מאיסור הנאה, ואפילו רב יהודה לא יאסור פטר חמור לאחר עריפה. כמה שמלן משמיעתנו הברייתא שאינו כן, אלא גם לאחר עריפה הוא אסור בהנאה. וכיוון שברייתא זו נאמרה לדעת רבי יהודה אוסר פטר חמור בהנאה מחיים, אין ללמוד ממנה מה דעתו של רבי שמעון לגבי איסור הנאה לאחר עריפה. נמצא לפי זה שאיסור הנאה מחיים ואיסור הנאה לאחר עריפה הם שני איסורים שונים. ואכן האיסור מחיים נלמד לעיל בדפתי תמוד ב' מסברה ומפסוק, ואילו האיסור לאחר עריפה נלמד בגזירה שווה מעגלה ערופה. מביאה הגמרא מקור אחר לאיסור הנאה לאחר עריפה לדעתו של רבי שמעון. אמר רב נחמן מינה אמינא לה, מאיכן למדתי דבר זה שרבי שמעון אוסר בהנאה פטר חמור לאחר עריפה? התשובה היא מדתני לוי, מהברייתא ששנה לוי לבאר מפני מה אמרה תורה לערוף פטר חמור שלא נפדה, משום שהוא בא לפטר חמור שלא פדאו, הפסיד ממונו של כהן, שהיה הכהן אמור לקבל סה תחת הפטר חמור, והוא הפסיד לו זאת. לפיכך יופסד ממונו של בעל החמור בכך שיערפנו. משמע שהוא מפסידו לגמרי, והיינו משום שנאסר בהנאה לאחר העריפה. רש"י כותב שיכפאו בית דין אחר 30 יום לעורפו וייאסר בהנאה. יש מאחרונים שהבינו מדברי רש"י שאין מצוות עריפה עד אחר 30 יום ללידת החמור. דן רב נחמן מני לדעת מי נאמרה הברייתא הזו. אילי מה אם נאמר שנאמרה לדעת רב יהודה, הרי אי אפשר לומר כן. המפסד וקאי שהרי לדעתו כבר הוא מופסד ועומד מתחילתו בעודו חי קודם שנערף, כי רב יהודה סובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים. אלא לו אלא ודאי ברייתא זו רבי שמעוני, וכיוון ששנינו בה שעל ידי העריפה הוא מפסיד את חמורו, משמע שהוא אסור בהנאה. הרי שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו של רב נחמן ואומרת, היבא איתה אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי יהודאי, היבא איתה אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי שמעוני. ומכל מקום אין להוכיח ממנה שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. ומבארת הגמרא את הדחייה לפי כל צד. היבא איתה אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי יהודאי, ומה שהיה קשה לרב נחמן, איך שנינו שיופסד ממונו, והרי לדעת רבי יהודה כבר הוא מופסד ועומד מתחילתו בעודו חי, קודם שנערף כי אסור הוא בהנאה מחיים. יש לומר שכוונת הברייתא, פסיידא דבייני בייני, שבעריפת החמור הפסיד בעליו את ההפרש שבין שווי החמור לשווי עשה, שאם היה פודה ובשה, היה מרוויח את מה שהחמור שווה יותר מעשה, וכאשר לא פדאו, הפסיד בעריפתו את הפרש שוויו. ביבית אמא אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי שמעוני, ומכל מקום אין להוכיח שמודה רבי שמעון שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה, כי אין הכרח לומר שכוונת הברייתא שבעריפה הוא נפסד לגמרי על ידי שנאסר בהנאה, אלא כוונתה לפחת מיטה, שעל ידי העריפה נפחת ערך החמור, כי מחיים היה שווה הרבה, ועכשיו אינו שווה אלא כפי שמשלמים להאכיל נבילה לכלב. אבל הנבילה עצמה מותרת בהנאה, כי לדעת רבי שמעון פטר חמור מותר בהנאה גם לאחר עריפה. אבל ההלכה פוסק הרמב"ם הלכות ביקורים, פרק י"ב הלכה ד' בדעת רבי יהודה שאמר לעיל בדף ט' עמוד ב' שפטר חמור אסור בהנאה גם אחר מיטה. רק המבואר שם שלפי רב ששת, זה נלמד בגזרה שווה מעגלה ערופה, ולפי רב נחמן נשאר עליו איסור הנאה מחיים. מביאה הגמרא המוראים שנחלקו בדין פטר חמור לאחר עריפה לדעת רבי שמעון. וכן אמר ריש לקיש כרבא ורב נחמן, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא הפטר חמור אסור בהנאה. ורבי יוחנן ויתימה ויש אומרים רבי אלעזר אמר, עדיין היא מחלוקת, גם לאחר עריפה במחלוקת היא שנויה, שלדעת רבי יהודה הוא אסור בהנאה, ולדעת רבי שמעון מותר בהנאה. הביאה הגמרא לשון אחר המעמיד את דברי רב נחמן על דבריו של רבי שמעון במשנה אחרת. אומרת הגמרא איכא דמתנילא לה דרב נחמן. יש שהעמידו ושנו את דברי רב נחמן שפטר חמור אחר עריפה אסור בהנאה אפילו לפי רבי שמעון. על המשנה הבאה, שנינו במסכת קידושין בדף נ"ו עמוד ב' המקדש בפטר חמור אינה מקודשת כיוון שהוא אסור בהנאה. ודנו בני הישיבה לאמא מתניתין דלא כרבי שמעון, האם נאמר שהמשנה אינה כשיטת רבי שמעון, שהרי לדבריו פטר חמור אינו אסור בהנאה ויכול לקדש בו. ועל כך אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, פי שמו של רבא ברבוע, המשנה זו עוסקת במקדש בפטר חמור לאחר עריפה ודברי הכל. והיא נכונה המשנה לדעת כולם, כי אפילו רבי שמעון מודה שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה, ולכן היא אינה מקודשת. איכא דאמרי ישע אמרו שמשנה זו עוסקת במקדש בפטר חמור מחיים, ולכן הוקשה להם המעני משנה זו כשיטת מי נשנית, לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. אי רבי שמעון, כי אם היא שנויה כדעת רבי שמעון שמתיר פטר חמור בהנאה בחיים, יקשה למה אינה מקודשת, והרי כיוון שהחמור מותר בהנאה, תקדש בכולי האישה, יכולה להתקדש בשוויו של כל החמור. והיא, אם היא שנויה כדעת רבי יהודה שאוסר בהנאה פטר חמור, גם יהיה קשה. למה האישה אינה מקודשת, שאף שהחמור אסור בהנאה, תקדש באח דבייני בייני, האישה יכולה להתקדש בהפרש שיש בין שווי החמור לשווי עשה, שכיוון שיכולה לבדותו בשה ולהרוויח את ההפרש שביניהם, נמצא שנתן לה הבעל שווה כסף להתקדש בו. מתרץ את הגמרא, אמר רבא ברבועה, כך אמר רב, לעולם באמת משנה זו נשנית כדעת רבי יהודה, וכגון מדובר באופן שקידש בחמור, שאינו שווה אל השקל. וסבר לה, התנא במשנה הזו סובר, כרבי יוסי ברבי יהודה, דתניא כך שנינו בברייתא על איתור הכתוב שכפל ואמר בשני מקומות לגבי פטר חמור, תפדה, תפדה, גם בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג וגם בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', ודרשו תפדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור. מהתפדה השני לומדים אפילו בסה ששוויו רק כלשהו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין פדיה פחותה משקל, וצריך שיהיה הסה שווה לפחות שקל אחד. והתנא במשנה סבר כרבי יוסי ברבי יהודה, וכיוון שדיבר על מקדש בחמור ששווה רק שקל, נמצא שאין הפרש בין שוויו לשוויו של הסה, ולכן אין אישה מתקדשת בו. עכשיו מבררת הגמרא את הדרשות שלמדנו בברייתא מהמילה תפדה המופיעה פעמיים. אומרת הגמרא, אמר מר אמר החכם, שנינו בברייתא תפדה תפדה, ודרשו תפדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידתו, תפדה אפילו בסה ששוויו רק כלשהו. מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא הדין הזה שאפשר לבדות את החמור אפילו אם הוא בתוך 30 יום ללידתו, וגם פשוט שאפילו בסה ששוויו כלשהו ניתן לבדות, שהרי לא אמרה תורה שיש לבדותו אחר חודש, ולא אמרה תורה שיש צורך לבדותו בשווי מסוים. אז למה הוא צריך איתור הכתוב ללמדנו את הדינים הללו? מתרץ את הגמרא, אי צריך וצריך הכתוב להשמיע את הדינים הללו, כי לולי האיתור סל כדעת החמינה היה עולה בדעתך לומר, אויל ואיתקה שוקש פטר חמור לבחור אדם, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדווה, והכפדות תבדה את בחור האדם ואת בחור הבהמה התמאה תבדה. והיה ניתן ללמוד ולומר, מה בחור אדם כשם שבחור אדם אינו נבדה אלא לאחר 30 יום ללידתו, ופדיונו בחמש שקלים, העינה מגם זה הפטר חמור ייפדה לאחר 30 יום ללידתו. ופדיונו בחמש שקלים, כמה שמלן, לכן השמיענו איתור הכתוב, תפדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור, תפדה אפילו בסה ששוויו רק כלשהו. המשך חוכמה בספר במדבר מבאר שדרשת הברייתא היא, ממה שנאמר בפרשת בו תפדה, ואם לא תפדה וערפתו, ואילו בפרשת קורח נאמר, רק תפדה ולא הוזכרה עריפה, כי חובת עריפה היא רק לאחר 30 יום, ואילו חיוב פדיה חל מיד. ולכן לא נאמרה בפרשת קורח עריפה, כי קודם 30 אף שיכול לעורפו, מכל מקום לא שייך לומר אם לא תבדה וערפתו, שהרי עדיין אינו עובר עליו, ויכול עוד לבדותו עד 30 יום, כמו שהביא רשי מהגמרה לקמן בדף י' ב' עמוד ב'. עכשיו מבארת הגמרה את המשך הברייתא. רבי יוסי בר יהודה אומר, אין פדיה פחותה משקל. מקשה הגמרה, ממה נפשך? מה שתאמר יהיה קשה. היא מקיש, אם טעמו של רבי יוסי ברבי יהודה לקבוע את ערך סי הפדיון בשקל לפחות, זה משום שמקיש פטר חמור לבחור אדם חמש ליבאי, יהיה צריך לתת חמישה שקלים בפדיונו כבדיון בחור אדם, והיא לא מקיש, ואם הטעם שאין צריך לתת חמישה שקלים זה משום שאינו מקיש פטר חמור לבחור אדם, אם כן שקל מנעלי, מאיכן הוא יודע שיש לבדות פטר חמור בסי ששוויו לפחות שקל? מתרצת הגמרא לעולם לא מקיש, באמת רבי יוסי ברבי יהודה אינו מקיש פטר חמור לבחור האדם, והטעם שצריך שיהיה הסי שווה שקל? אמר רבא, אמר קרא, נאמר בפסוק לגבי המתחייב להקדש ואומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי שנותן כפי הערך שקבעה התורה לכל גיל, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. דרשו מן הפסוק הזה שכל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל, כל פדיון שאתה פודה לא יהיה פחות משקל, ואף עשה של פדיון פטר חמור הוא בכלל הערכים הללו. ומבארת הגמרא את טעמם של חכמים ורבנן, טעמם של חכמים שאמרו שיכול לבדות אפילו בסי ששוויו כלשהו, זה משום שההוא, אותו פסוק שנאמר בו, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, בהישג יד כתיב. נאמר לגבי חיוב ערכין, שהמתחייב להקדש ואומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, צריך לתת להקדש כדמי אותו אדם שהעריך, אבל אם אין לו ממון לשלם את הערך שהתחייב, ישום אותו הכהן כמה ידו משגת, וזה אשר ייתן. אבל אם שם אותו הכהן שאין בידו ליתן אפילו כדי שקל אחד, על כך אמרה התורה, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, לומר שלא יפחות משקל אחד. אבל לגבי פדיון פטר חמור בסה, יכול לבדות גם בסה שערכו פחות משקל. אמר רב נחמן, הלכה כדברי חכמים בברייתא שדרשו מהמילה תבדה, שיכול לבדות בסה כלשהו אף שאינו שווה שקל. עכשיו מבררת הגמרא את שיעור ערך הסה לדעת חכמים, וכמה, כמה יהיה שווה הסה לדעת חכמים? אמר רב יוסף, אפילו פטרוזה בר דנקה, סה כחוש שאינו שווה לשישית דינר, דהיינו מעה כסף. אמר רבה, אפננה מתענינה, גם אנו שנינו כך במשנתנו שפודים בסה קטן וכחוש, כי שנינו שפודים בסה מן הכבשים, גדול וקטן, תמים ובעל מום, ומשמע שיכול לבדות אפילו בסה קטן וכחוש. שואלת הגמרא פשיטה, הרי דין זה פשוט שלפי חכמים פודה בסה כחוש, שהרי אמרו שפודה בסה כלשהו, ולמה הוא צריך רב יוסף להשמיענו את הדין הזה? משיבה הגמרא, מהו דתי משמע תאמר כולי אי לא, סה כל כך זול שאינו שווה אלא מאה, אין פודים בו. אינה מי, ובאופן נוסף שמע תאמר אף שיכול לבדות בסה קטן וזול, אבל פטרוזה לא, סה כחוש אין פודים בו. כמה שמלן משמיענו רב יוסף שאין הדבר כך, אלא לדעת חכמים יכול לבדות אפילו בסה זול וכחוש. מביאה הגמרא מעשה שבו מצינו שיעור אחר לשווי עשה הנדרש לפדיון פטר חמור. רבי יהודה נשיאה אב אלי פטר חמור, היה לו פטר חמור, שדרה לקמי דרבי טרפון, שלח את החמור לשאול עליו לפני רבי טרפון. רבינו גרשום מבאר שהוא שאל את רבי טרפון, כי רבי טרפון היה כהן. אמר לי לרבי טרפון, כמה בעינה למיטב לכהן, כמה צריך להיות שווה עשה הניתן לכהן בפדיונו של פטר חמור זה? ותוסעוד דיבור המתחיל והלכת המבארים שכוונת רבי יהודה נשיאה הייתה לשאול על שווי עשה הניתן לפדיון כמה צריך להיות שוויו. אילו הרמב"ם מביא את תשובת רבי טרפון לגבי פדיעה בשוויו ומשמע שרבי יהודה נשיאה בא לבדותו בשוויו ולא בסה. אמר לי, אמר רבי טרפון לשלוחו של רבי יהודה נשיאה, הרי אמרו חכמים מי שיש לו עין יפה, עין הוא נדיב לב, פודה בסלע. ומי שיש לו עין רעה, הוא קמצן, פודה בשקל. ומי שיש לו עין בינונית, פודה בריגיה. ולכמן תבהר הגמרא מה זה ריגיה. אמר רבה הלכת על ההלכה צריך לבדות בריגיה. שואלת הגמרא וכמה הוא שיעור ריגיה? משיבה הגמרא תלת הזוזי, שלושה זוזים, והטעם ששיעור זה מכונה ריגיה? משום שהמילה ריגיה היא נוטריקון רגיל אחה ורגיל אחה, קרוב לכאן וקרוב לכאן. דהיינו, פחות מסלע ויותר משקל, כי בסלע ארבעה זוזים ובשקל שני זוזים. והרשש מביא בשם הארוך שתרגום פלס זה ריגיה. בכוונת הגמרא שאם תשים בכף מוזניים סלע ובכף שכנגדה שקל, תכריע כף שהסלע בה. ואם תרצה להשוותם, תפחית זוז מהסלע ותניחו עם השקל, ונמצא שבכל צד יש שלושה זוזים. ואז יהיה בריגיה דהיינו בפלס. ולפי זה מציע הרשש לגרוס ריגיה לאחה וריגיה לאחה. בקשה הגמרא קשיא הלכתה הלכתה, יש כאן קושייה מהלכה אחת להלכה אחרת, כי רב נחמן אמר שהלכה כדברי חכמים שאמרו בברייתא שפודים בסה כלשהו, ואילו רבא אמר שפודים בריגיה. מתרצת הגמרא לא קשיא, אין זו קושייה ואין כאן סתירה, כי כאן ההלכה שפודים בריגיה עוסקת במי שבא להימלך, ושואל את הרב כמה צריך להיות ערך הסה שייתן לכהן, אז אומרים לו שלא יפחות משווי שלושה זוזים שהיא פדיעה של בעל עין בינונית, ואילו כאן ההלכה שפודים בכלשהו, עוסקת בעושה מעצמו ואינו שואל כמה צריך להיות שווה עשה שפודה בו, שאם פדה בסק החוש וזול, אין קופים אותו לבדות בסה ששווה יותר. דנה הגמרא אם ניתן לבדות פטר חמור בנתינת דמי שוויו לכהן. אמר רבי יצחק, אמר יש לקיש, מי שיש לו פטר חמור ואין לו סה לבדותו, הרי הוא פודהו בשוויו בדמי שווי החמור. דנה הגמרא למען לשיטת מי אמר יש לקיש את הדין הזה? הילי, מה אם נאמר שאמר כן לשיטת רבי יהודה אוסר פטר חמור בהנאה, יהיה קשה? אמר, הרי לאל בדפתי תמוד ב' אמר אולה שטעמו של רבי יהודה לאסור בהנאה זה משום שהקפידה עליו על פטר חמור תורה לבדותו דווקא בסה ומשמע שאינו נבדה בשוויו. רשי מבאר כי למרות שלאל בדפתי תמוד ב' אמרו בהמשך הסוגיה שרק אם בא לבדותו פחות משוויו אין לו פדיון אלא בסה, אבל אם בא לבדותו בשוויו יכול לבדותו בכל דבר, מכל מקום הוכחת המקשה כאן היא ממה שסברה הגמרא שם בתחילה שהקפידה התורה בפתח המור לבדותו דווקא בסה, ואין לו פדיון אחר גם בשוויו. אלא בהכרח שריש לקיש אמר כן לשיטת רבי שמעון שהתיר פטר חמור בהנאה, ובדעתו יש לומר שלא הקפידה התורה לבדותו דווקא בסה, ויכול לבדותו בשוויו. רווח המתני אחי, רווח השנה את דברי ריש לקיש כמו שביארה הגמרא שדבריו נאמרו לדעת רבי שמעון שסבר שפטר חמור מותר בהנאה, ולכן יכול לבדותו בשוויו בכל דבר. אבל רבי נקשי עלי הוקשה לו איך העמידה הגמרא את דברי ריש לקיש שנאמרו לרבי שמעון, והרי בכל מקום שנחלקו רבי יהודה ורבי שמעון פוסקים הלכה כרבי יהודה, וגם במשנתנו סתם לנתנה, נקת התנה של המשנה, בסתם כרבי יהודה, שחייב להפריש תלה על ספק פטר חמור, ומבואר ליל בדפתת עמוד א', שמפרישו כדי להפקיע את איסור ההנאה שיש בפטר חמור מחיים. והיינו כדעת רבי יהודה, ואיך את אמרת, איך אתה אמרת שריש לקיש סבר שהלכה כרבי שמעון, אלא אמר רבינה, רבינה מעמיד את דברי ריש לקיש אפילו לפי רבי יהודה. אפילו תאימה, אפילו אם תאמר שדברי ריש לקיש נאמרו לשיטת רבי יהודה, יכול לבדות פטר חמור בשוויו בכל דבר, משום שלא יהיה דין פטר חמור חמור מן ההקדש. שהרי הקדש נבדה בשוויו, ולא אמרה תורה לבדות פטר חמור בסה כדי להחמיר עליו, שיפדה דווקא בסה ולא בדבר אחר, אלא עד הרבה, כוונת התורה להקל עליו, שיכול לבדות בסה ששוויו כלשהו, ואינו צריך לבדות בשווי כל החמור. אבל אם רוצה לבדות בדבר אחר ששוויו כשווי החמור, יכול לבדות בו. ואילו רבנו גרשום מבאר שלפי רבינה נמצא כמה שאמרו לאל, שסברתו של רבי יהודה היא משום שהקפידה עליו התורה לבדותו דווקא בסה, היינו באופן שבא לבדותו שלא בשוויו, שהיה צריך לתת לכהן דווקא סה. רב נחמן בריידי רב יוסף פריקלי בשילקה בשוויו, פדה פטר חמור בנתינה לכהן, עשבים שלוקים כערך שוויו של החמור. עכשיו דנה הגמרא אם מועיל פדיון פטר חמור על ידי מי שאינו בעליו, ולמי ישייך החמור אחר פדיונו. אמר רב שזיבי אמר אבונה הפודה פטר חמור של חברו, אפילו שלא מדעת בעל החמור פדיונו פדוי. ותוסות בדיבור המתחיל פודה כותבים, כי אף שלגבי תורם משלו על חברו, דנה הגמרא במסכת נדרים דף למדבב עמוד ב', אם צריך שיתרום מדעת הבעלים, זה משום שבתרומה נאמר, כן תרימו גם אתם. דורשת הגמרא במסכת בבא מציעא דף רב ב' עמוד א', גם לרבות שלוחכם. ועוד דרשו שם, מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם, אבל פדיון פטר חמור, לא הזכירה התורה שזה תלוי בבעלים, ולכן יכול לבדות אפילו שלא מדעת הבעלים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה. מי זוכה בפטר חמור הנבדה? האם פדיונו, הפטר חמור שנבדה, שייך לפודה למי שפדאו, או דילמה, או שמה נאמר שפדיונו, הפטר חמור שנבדה, שייך לבעלים? ומבארת הגמרא את הספק. אליבא דרבי שמעון לא תיבאי לך, לשיטת רבי שמעון אין לך להסתפק, שכיוון דאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, הרי ממונה דבעלים הוא. ואם כן, גם אם אחר פודהו ומתירו מאיסורו, הוא נשאר של הבעלים. כי תיבאי לך אליבא דרבי יהודה, מה שיש לך להסתפק זה לשיטתו של רבי יהודה, דאמר פטר חמור מחיים אסור בהנאה. אם כן יש לדון, להקדש מדמי לי, האם פטר חמור דומה להקדש? ורחמנה אמר ולגבי פדיון הקדש אמרה תורה, ונתן הכסף וקם לו, ומשמעו שכל הנותן להקדש כסף עבור פדיית חפץ, החפץ הנבדה שייך לו, ואם כן, הוא הדין שהפטר חמור יהיה שייך למי שפדאו. עוד דילמה או שמה נאמר, כמה דקני לי בביני וביני, כיוון שיש לבעל הפטר חמור את החלק של ההפרש בין שווי החמור לשווי עשה שצריך לבדותו בו, לא דמי להקדש, אינו דומה להקדש, וגם אם אחר פדאו, יהיה החמור שייך לבעלים שכבר היה להם חלק בחמור קודם הפדיון. אמר רב נחמן תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. נאמר בברייתא הגונב פטר חמור של חברו משלם תשלומי כפל הבעלים, כי הפטר חמור נחשב כממון של הבעלים. ואף על פי שאין לו לבעלים עכשיו שווי ממון בפטר החמור, שהרי הוא אסור בהנאה, מכל מקום כבר עכשיו הוא נחשב כבעליו, כי יש לו שווי ממון בחמור לאחר מכאן, לאחר שייפדה, ולכן הגונבו ממנו חייב לשלם לו כפל. יש לדון מה אני לדעת מי שנויה הברייתא הזו. אילי, מה אם נאמר שהיא שנויה לדעת רבי שמעון שהתיר פטר חמור בהנאה מחיים? אם כן יהיה קשה, המי, למה שנינו בברייתא שאין לו עכשיו? והרי גם קודם פדיון הוא מותר בהנאה. אלא פשיטה, פשוט שברייתא זו נשנית בשיטת רבי יהודה שאסר פטר חמור בהנאה אפילו מחיים. ואם כן נפשט הספק שאינו דומה להקדש, אלא שייך לבעל החמור. דאיסל, כדאי דחים יעלי בדעתך שלהקדש מדמינה לי שפטר חמור דומה להקדש ושייך לפודה. יהיה קשה למה גונבו חייב כפל, והרי בחיוב כפל נאמר, וגונב מבית האיש אמר רחמנה, ומשמע מזה שחיוב כפל חל, רק על הגונב מבית בעלים, ולא על הגונב מבית הקדש. ואם פטר חמור נחשב כהקדש, היה הדין נותן לחייב את הגנב בקרן בלבד, ותולו מידי, ולא להוסיף על הקרן כלום, כלומר שלא ישלם כפל. ומכיוון ששנינו בברייתא שמשלם כפל, מוכח שאין פטר חמור דומה להקדש, אלא ממון בעלימו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, לאל בדף תת עמוד א', היו לו שתי אתונות, אחת ביקרה, כבר ילדה קודם לידה זו, ואחת שלא ביקרה. עדיין לא ילדה מעולם, וילדו שני סחרים והתערבו, ולא ידוע מי מהם הוא הפטר חמור. נותן תלה אחד לכהן, שרי ודאי אחד מהם בחור, וממה נפשך? מוטל עליו חיוב פדיון פטר חמור. אם ילדו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת נקבה, כיוון שיש ספק שמה הזכר נולד מהאתון שכבר ביקרה, אילו האתון שלא ביקרה ילדה את הנקבה, ואין כאן שום פטר חמור, מפריש תלה אחד ופודה בו את הזכר מספק. אבל נוטל את התלה לעצמו ואינו נותנו לאיש, שכיוון שיש ספק אם הוא חייב בפדיון על הכהן להביא ראיה שהוא חייב לתיטולו. והמשנה ביארה את המקור שפודים פטר חמור בסה, ועוד פרטי דינים בסה, שנאמר בספר שמות פרק למדלת פסוק חף, ופטר חמור תבדה בסה, סה משמעו בין מן הכבשים ובין מן העיזים, ובכללם גם תלה שהוא כבש קטן, ופודים בין בסה זכר ובין בסה נקבה, בין בסה גדול ובין בסה קטן, בין בסה תמים, ובין בסה בעל מום. פודה בו בסה אחד פעמים הרבה, אם יחזיר הכהן את הסה לבעליו אחר שקיבלו בפדיון פטר חמור, יכולים הבעלים לפדות בו שוב פטר חמור. ואם יפריש תלה ופדה עליו ספק פטר חמור, כיוון שאינו חייב לתת את התלה לכהן, הרי הוא נחשב שלא לגמרי, ולכן נכנס לדיר להתאסר עם שאר כבשיו, ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר. והאר את הגמרא את האופן שסה של פדיון פטר חמור נמנה כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כיצד אמרו, על איזה סה של פדיון פטר חמור אמרו שהוא נכנס לדיר להתאסר עם שאר כבשים ומונים אותו כאחד מעשרה כבשים המחויבים במעשר בהמה. אי אתה יכול לומר שמדובר בסה שכבר בא ליד כהן, שבעליו כבר נתנו לכהן ועליו אמרו שהכהן חייב לעשרו במעשר בהמה, שרישנינו לקמן בדפנונה לפעמוד ב' לגבי מעשר בהמה, הלקוח בהמה שנקנתה ושניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה, והרי הכהן נחשב כלוקח מיד בעל החמור, ואין הסה מחויב במעשר בהמה. אלא בהכרח מה ששנינו שעשה נכנס לדיר להתאסר, מדובר בישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים בתוך ביתו, שמפריש עליהם עשרה סעין, כדי להפקיע את הספק איסור הנאה שעליהם, ומעשרן מכניסם לדיר ומעשרם ואין שלו, העשירי קרף שלמים והוא אוכלו, והשאר שלו, שכיוון שפדו בהם ספק פטרי חמורים, הרי הכהן אינו יכול לתבוע את הסעין, כי הוא המוציא מחברו ועליו להביא ראיה שהחמורים הם חייבים בפדיון. מסייע לי לרב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, ישראל שהיו לו עשרה ספק פטרי חמורים, מפריש עליהם עשרה סעין כדי להפקיע את האיסור הנאה שעליהם, ומעשרן את אותם עשרה סעין שפדה בהם את ספק הפטרי חמורים, ומקריב את העשירי, והן התשעה מהם נשארים שלו. ועוד אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, ישראל שהיו לו עשרה פטרי חמורים, ודאין בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, שפטור מפדיון פטר חמור, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פטרי חמורים בירושה מבית אבי אמו ישראל, וכבר חלה עליהם קדושת פטר חמור וחייב לפדותם, ולכן גם נכדו הכהן חייב להפריש עליהם סעין לפדותם מקדושתם. אבל כיוון שהוא כהן אינו צריך לתת את הסעין לכהן אחר, לפיכך גם נכדו הישראל שירשם ממנו מפריש עליהם עשרה סעין כדי לפדותם מקדושתם, ומעשרן את אותם עשרה סעין שפדה בהם את הפטרי חמור, והן תשעה מהם נשארים שלו, כי ירש את זכות אבי אמו בחמורים, ואינו צריך ליתן לכהנים את הסעין שפדהם בהם, ורק הסע העשירי קרב למעשר. מבארת הגמרא את דין ישראל שירש פירות תבל מאבי אמו כהן, ונציין שחיוב תרומה אינו חל על פירות עד שיגמר מלאכתם, ומבואר במסכת מעשרות ששלב זה נעשה בפירות בעת שמעמיד מהם הרמה, ואילו בתבועה וקטניות מי שימרחם בקרי, והוא החלקת פני הרמה שבה הם צבורים. אומרת הגמרא, ואמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע, ישראל שהיו לו תבלים ממורחין, פירות תבל שעשו מהם הרמה ונגמרה מלאכתם בתוך ביתו, שנפלו לו בירושה מבית אבי אמו כהן, שחייב רק בהפרשת התרומה, אבל אינו צריך לתנה לכהן אחר, ואותו אבי אמו כהן נפלו לו אותם פירות בירושה מבית אבי אמו ישראל, מעשרן הנכד הישראל ואין שלו, כי הוא ירש אותם מאבי אמו הכהן, שלא היה חייב לתנם לכהן, ומוכר התרומה לכהן. רבנו גרשום מוסיף שאת המעשרות מוכר ללוי והדמים שלו. אומרת הגמרא, וצריך הוצרח רב נחמן להשמיענו את הדין הזה שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו, בין לגבי חיוב פדיון פטר חמור ובין לגבי חיוב הפרשת תרומה. דיה שמואנן קמייתא, כי אם היה משמיענו דין זה רק בנידון הראשון לגבי חיוב פדיון פטר חמור, היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב ליתן סעין לכהן, הוא משום דקמפריש וקאי שעשה מין אחד והחמור מין אחר, ואינו מחוסר מעשה להפרישם זה מזה. ולכן נחשב כאילו נפלו לו בירושה החמורים בפני עצמם, והסעין בפני עצמם. וכיוון שהכהן לא היה צריך לתת את הסעין לכהן אחר, אף נכדו הישראל, שירש ממנו אינו חייב לתנם לכהן. אבל אחר כאן לגבי חיוב מעשרות ותרומות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן, כיוון שהתרומות ומעשרות מחוסרות הפרשה, שהרי אף הכהן צריך להפרישם אלא שאינו נותנם לאחר, מתנות שלא הורמו כמי שלא הורמו דמיין, מתנות כהונה כגון תרומות ומעשרות כל זמן שלא הופרשו מהתבלים, אינם נחשבות כאילו כבר הופרשו ברשות הכהן, אימה לא, שמה נאמר שהפירות חוזרים לאיסורם הראשון ואינו נפטר מנתינתם משום זכויות אבי אמו הכהן, ויהיה חייב לתנם לכהן. ולכן השמיענו דין זה גם לגבי חיוב תרומות ומעשרות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו כהן. יהיה השמועין הנחב אם היה משמיענו דין זה שהנכד הישראל יורש את זכויות אבי אמו, רק כאן לגבי הפרשת תרומות ומעשרות מתבלים שנפלו לו בירושה מאבי אמו הכהן, היה מקום לומר שהטעם שאינו חייב לתנם לכהן, זה משום דה אפשר לאסור מיני ובי, דה המנח, שאפשר להפריש תרומות ומעשרות מהתבועה עצמה שהרי מונחת לפנינו, וכאילו ירשם מאבי אמו הכהן, אחר שזכה בהם. אבל אתם שם לגבי חיוב פדיון פטר חמור, כיוון דסה מעלמה, בי יתויי, ומה פריש וקאי, כיוון שצריך להביא סם ממקום אחר ולהעמידו ולהפרישו, אימה לא, שמה נאמר שאינו נפטר מנתינת הסל הכהן, משום זכויות אבי אמו הכהן ויהיה חייב ליתן את הסל הכהן, צריכה. לכן הוא צריך רב נחמן להשמיענו דין זה גם לגבי חיוב פדיון פטר חמור שנפלו בירושה מאבי אמו הכהן. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נתן, אמר רבי חנינא בשמו של רבי חנינא, לוקח תבלים ממורחין, פירות תבל שעשו מהם ערימה ונגמרה מלאכתם, מן העובד כוכבים, מעשרן, הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, כי הגוי שמחרם לו לא היה חייב לעשר, וקנה ישראל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא התחייב לתת חלקם לכהן, וכדי להלן, אבל מכיוון שתרומה אסורה באכילה לישראל, מוכרן לכהנים. וררת הגמרא, דמרחינו מן, מי מירח את הפירות הללו? הילה, אם הדמרחינו עובד כוכבים, אם נאמר שמרחם העובד כוכבים, הרי לגבי חיוב תרומות ומעשרות, דגנך אמר רחמנה, הקדוש ברוך הוא אמר בתורה שחיוב הפרשתם חל על דיגון שלך, של ישראל, ולא על דגן עובד כוכבים. וכיוון שהמירוח מחשיבם כדגן, וזה נעשה בידי העובד כוכבים, לא חל עליהם חיוב תרומות ומעשרות, ומדוע חייבים במעשרות? אומרת הגמרא, אלא בהכרח מדובר דמרחינו ישראל מרשות עובד כוכבים, שישראל מרח פירות אלו כשהיה אריס על שדה של גוי, ולכן האריס מעשרן, כיוון דאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל, להפקיע מיד חיוב מעשר. כמו שכותב רש"י במסכת גיטין דף ממזיין עמוד א', גוי הקונה קרקע בארץ ישראל, אין קניינו מפקיעה מקדושתה, שלא תתחייב במעשר, וישראל הקונה ממנו פירות צריך לעשר, וכך פוסק הרמב״ם והראב"ד. וכיוון שנעשה בהם מרוח ונגמרה מלאכתם על ידי ישראל, הרי הם חייבים בתרומות ומעשרות. ומכל מקום, הם התרומות והמעשרות שלו של ישראל, האריס שקיבלה מהגוי, ואינו מחויב לתנם לכהן במתנה, משום דאמר לו, אומר האריס לכהן או ללוי הטובים ממנו תרומות ומעשר ראשון, כעתינה מכוח גברא דלא מצית, אשתה את דינה בעדי. אני בא מכוח גוי שאין אתה יכול לתבוע אותו בדין על תרומות ומעשרות, שהרי הוא עצמו אינו חייב בהפרשתם. וכאשר אני קיבלתי ממנו את הפירות, קיבלתי את זכות הממון בכל הפירות, ובכלל זה שלא יתחייב לתת חלק מהם לכהן וללוי, אלא מוכרן לכהנים. מקשה הגמרא על זה ממשנה, התנענת המשנינו במסכת דמי פרק ג' משנה ד', המפקיד פירותיו אצל הקוטי ואצל עם הארץ, הרי הם בחזקתם למעשר ולשביעית. אם היו פירותיו מאוסרים, אין חוששים שמא יחליפם ויחזיר לו פירות תבל, ואינו חייב לעשרם, וכן אם מפקיד אצלו פירות שישית בשנה השביעית, אין חוששים שמא יחליפם בפירות שביעית, ואין צריך לבערם בזמן הביור. אבל אם יפקיד את פירותיו אצל העובד כוכבים, דינף כפירותיו של עובד כוכבים כתולים שוודאי יחליפם, וצריך להפריש מהם תרומות ומעשרות, ובשביעית חייב לבערם. אומר רש"י שהתנא הזה סבר שמרוח עובד כוכבים אינו פותר את פירותיו מחיוב תרומות ומעשרות, ולכן אם החליף הגוי את פירות הישראל בפירותיו, הרי הישראל חייב להפריש תרומות ומעשרות. רבי שמעון אומר, פירות שהופקדו ביד עובד כוכבים יש להסתפק עם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו פירות דמי, שהם פירות שנקנו מיד עם הארץ, ויש ספק אם יפריש מהם מעשר, שמפרישו ונוטלו לעצמו, והוא הדין בפירות שהופקדו אצל גוי שיש ספק אם החליפם, ולכן מפריש תרומה גדולה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן אפילו את התרומה. ומברר את הגמרא במה נחלקו, אמר רבי אלעזר, להפריש כולי עלמא לא פליגי, בין לפי תנא קמא ובין לפי רבי שמעון, צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות שהופקדו בידי עובד כוכבים, כי אפילו לרבי שמעון שיש ספק אם החליפם או לא, הרי אסור לאכול ספק תבל, וצריך להפריש מהם תרומה ומעשר כשם שמפריש מפירות דמי שנקנו מעם הארץ. כי פליגי, במה נחלקו תנא קמא ורבי שמעון? אם לחייב לתנן לתת את התרומות ומעשרות לכהן, תנא קמא סבר ודאי חלפינו, תולים שהגוי ודאי החליף את הפירות בפירותיו, ובאי מתננו, ולכן המפקיד חייב לתת את המעשרות שמפריש מהם לכהן, ורבי שמעון סבר שיש להסתפק אם החליפם או לא החליפם, ולכן דינם כמו דמי, שמעשרן, ומספק ומשאירם אצלו ומוכרם לכהן. הוא הדין בפירות של ישראל שהופקדו ביד גוי ויש ספק אם החליפם, שמפריש תרומה ומעשר, אבל אינו נותן לכהן. מסיים את הגמרא את הקושייה, יתיב רב דימי וכאמר לאשמעתה, ישב רב דימי ואמר את השמועה הזו שרבי אלעזר בייר שמחלוקת הנקמה ורבי שמעון בפירות שהופקדו אצל גוי, היא רק לגבי נתינת מעשרותיהם לכהן. אמר לאביי לרב דימי, טעם הדמספקלן היא חלפינו, היא לא חלפינו. משמועה זו משמע שטעמו של רבי שמעון שהמפקיד משאיר את המעשרות אצלו ומוכרם לכהן, זה משום שיש ספק אם החליפם העובד כוכבים או לא החליפם. הוודאי חלפינו, אבל אם היינו תולים שוודאי החליפם, דקול אלמה באי למתווינו לכהן. גם רבי שמעון היה מודל את הנקמה שצריך לתת את המעשרות לכהן, וקשה. אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה, הרי אמר רבי שמואל בר נתן בשמו של רבי חנינה, לוקח תבלים מן העובד כוכבים, ממורחין, פירות טבל שעשו מהם הרימה ונגמרה מלאכתם, מעשרן הקונה מפריש תרומות ומעשרות ואין שלו, ומוכרם לכהנים, הרי שגם באופן שהפירות היו בוודאי של גוי, מכל מקום המקבלה ממנו מעשרם ואינו חייב לתת את המעשרות לכהן, כי קיבל ממנו את זכות הממון של הפירות שלא יתחייב לתת חלק מהם לכהן, ואם כן, גם במפקיד פירותיו אצל הגוי, אף שתולים שהגוי ודאי יחליפם בפירותיו, לא יתחייב המפקיד לתת מעשרותיהם לכהן, כי גם הגוי לא היה חייב לתנם. יושבת הגמרא את הקושייה ואומר רב דימי לאביי, דילמה, אולי נאמר כאן המחלוקת בין תנקמה ורבי שמעון אם צריך לתת לכהן, היא בתרומה גדולה. ובא אמר תנקמה שצריך לתת לכהן אפילו אם לקח את הפירות מנוכרי, ואילו כאן, מה שאמר רבי חנינה שלוקח פירות מנוכרי מעשרן ואין שלו, מדובר בתרומת מעשר, שאם לקח את הפירות מנוכרי, אינו צריך לתת מהם תרומת מעשר. אמר לאביי לרב דימי, אז קרטן מילתא, בדבריך נזכרתי שכן שמעתי את החילוק הזה בין תרומה גדולה לתרומת מעשר בפירות הנלקחים מגוי. אמר רבי יהושע בן לוי, מניין ללוקח תבלים ממורחים מן העובד כוכבים שהוא פטור מתרומת מעשר, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק חווה, וללווים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מעת בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, וערמותם ממנו תרומת השם, מעשר מן המעשר, תבלים שאתה לוקח מבני ישראל, אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. אבל תבלים שאתה לוקח מן העובד כוכבים, היא אתה מפריש מהם תרומת מעשר ונותנה לכהן. הרי שהלוקח תבלים מעובד כוכבים, אינו חייב במתן תרומת מעשר לכהן. ולכן אמר רבי שמואל, אמר רבי חנינה, שמעשרן ואין שלו. אומרת הגמרא, שנינו לעיל במשנה בדיני שא שפדו בו פטר חמור, והיא מת נהנים בו. מבארת הגמרא את דברי המשנה ששא שפדו בו ומת, הרי הוא מותר בהנאה. דנה הגמרא דמית איכה, איכן מת השא שפדו בו פטר חמור? אילה אם הדמית בי כהן, אם נאמר שמדובר באופן שמת כשהוא בבית הכהן ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לומר שיש לכהן רשות להנות בו, פשיטה. הרי דין זה פשוט, הוא ממון עדידי הוא. השא הוא ממון כהן, ובוודאי יכול הכהן להנות בו. למה הוא צריכה המשנה לשנותו? אלא בהכרח מדובר באופן דמית בי בעלים. השא מת כשעדיין היה בבית בעליו ונהנה בו כהן, וכוונת המשנה לחדש שאפילו באופן זה יכול הכהן להנות בשא, אבל גם על האופן הזה קשה ענה מפשיטה. הרי גם דין זה פשוט הוא, ולמה הוא צריכה המשנה לשנותו? מה החידוש בדבר? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדבר. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, כל כמה דלא מטה ליד דלא זכה בי, שכל עוד לא הגיע עשה לידי הכהן לא זכה בו ואינו ממונו, ואין לו רשות להנות בו, כמה שמלן, לכן משמיע תנא במשנה, שאין הדבר כן, אלא מעידנה, דאפרשי ברשות עדי כהן קאי, מעת הפרשת עשה לפדיון הפטר חמור, הרי הוא ברשות הכהן, ולכן אפילו ימת קודם שבא ליד הכהן, יש לו רשות להשתמש בו. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת בכורות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה להלכה, כמה צריך להיות שווי עשה שפודים בו? שאלה שנייה, מה הדין בפודי פטר חמור של חברו? שאלה שלישית, מה הדין בתורי משלו על של חברו ומדוע? והתשובה בתוספות. שאלה רביעית, הלוקח תבלים ממורחים מהגוי, האם צריך לאסר ומדוע? שאלה חמישית, מי שיפקיד פירותיו אצל הגוי, מה דינם לעניין מאסר? והשאלה האחרונה, מה הדין אם מת הפדיון בבית הבעלים ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, כ"ג בניסן תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא גדולה כאמור, את דף י"א במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, כ"ד בניסן תשע"ט, ונלמד את דף י"ב במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו קיץ בריא. שבוע מבורך מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבוע טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.